והדבר הראשון שחשבתי ללמוד עליו זה על ניסים באופן כללי, על המקום של הנס בחיים שלנו, ומתוך זה בעזרת השם יש הרבה דברים שהרב כתב במסכת שבת. המקור הזה הוא ממסכת ברכות, בסדר? זה קצת לפני שמזכירים את הנס במעברות הירדן שלמדנו עליו בשבועיים האחרונים בימי שלישי, וזה בעצם מתחיל את הפרק הזה. זה פרק שמדבר על כל מיני ניסים שהתרחשו לעם ישראל במדבר. אז רציתי שקודם כל נראה באופן כללי את היחס שלנו לנס, מה המקום של נס בחיים שלנו, מה התפקיד שלו. תשאיר אצלך קצת שאפשר. מי שחסר לדף יש עוד הרבה דפים. ומתוך זה ניכנס בעזרת השם לנס של חנוכה, ונראה לי שנשתדל כמה שיותר להיפגש עם הדברים ולהיכנס אל החג הזה באמת מוכנות. אז הגמרא אומרת, יכול להיות שקצת חסר בתחילת הדף, אבל תוסיפו במילים שלכם, זה קצר. הגמרא אומרת, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. בסדר? על זה הגמרא רוצה לדבר. הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. בסדר? משפט פשוט, בנאלי, מבקש בקשה לגיטימית, ואנחנו רוצות באמת להיכנס דרך הדברים של הרב אל העומק של העניין, מה זה הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, מה משמעות הברכה, מה הברכה מלמדת אותנו, יש הרבה מה ללמוד. אני אתחיל בדברים של הרב, ויש לנו גם כמה מקורות שצילמנו בצד השני של הדף, שתכף נגיע אליהם בעזרת השם. אז אני מתחילה. טוב, הרב אומר כך, יש פה דפים למי ש... צריכה דפים בקיצור. יש פה דפים, יש שם דפים. טוב, ראוי להכיר את הנס עם הטבע בערך של אחדות, שהרי מעשה השם כולם אחד הם, ומה שמחסר הטבע בהנהגה הכללית, הנס ממלא אותו. בסדר, אז קודם כל נסביר את המשפט הראשון. בעצם הרב אומר שכל הבריאה כולה היא, יש לה מגמה אחת. בבריאה יש גוונים, ויש בבריאה גם ניגודים, ויש בבריאה הפכים, ויש בבריאה הופעות רבות, ויש בבריאה תקופות רבות. כל פרטי הפרטים האלה והכללים והכל, הכל הם מתאחדים באחדות אחת, והכל הכל הכל צפוי מראש, הכל הוא חלק מתוכנית אלוקית. כן, אני משערת שנגיד את זה עוד הרבה פעמים בשנה הזאת, עד שזה ככה ייכנס עמוק עמוק אל הלב שלנו. ואין דבר כזה שבבריאה יש אי סדרים, בסדר, שמשהו התבלגן פתאום, שמשהו התבלבל, שמשהו יצא מהתוכנית, שמשהו לא כמו שצריך להיות, הכל 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 זה חלק מהתוכנית. עכשיו, חלק מהתוכנית באמת מופיעה דרך הטבע. הטבע, אתם יודעות, זה כל מה שריבונו של עולם קבע בששת ימי בראשית. יש חוקים, יש סדרים, ומאז ועד עצם היום הזה פועלים אותם חוקים ואותם סדרים. מאז ששת ימי בראשית, כן, כבר אלפי שנים, הטבע, כן, ככה נגדיר את זה, הטבע מוביל את העולם, אבל לא הכל יכול להתברר דרך הטבע. לא הכל יכול להתגלות דרך הטבע, ולכן לפעמים קורים ניסים. והניסים הם משלימים את מה שהטבע לא הצליח לגלות, את מה שהטבע לא הצליח ללמד. זאת אומרת שהסדר של העולם הוא דורש גם טבע וגם נס. זה חלק מתוכנית אחת. זה לא שני דברים. יש סדר אחד שכולל את שני הדברים גם יחד. בסדר? וכדי לחזק את זה, אז תהפכו רגע את הדף. ויש פה שני מקורות, אחד מבראשית רבה ואחד מפרקי אבות, יכול להיות שאתם מכירות, שבעצם מחזקים את מה שהרב אומר בדברים שלו. אז בבראשית רבה חזל אומרים כך, אמר רבי יוחנן, תנאים התנה הקדוש ברוך הוא עם הים, שיהיה נקרא לפני ישראל, כן, עד ההוא דכתיב, וישוב הים לאיתנו, לתנאו שהתנה עמו. אמר רבי ירמיה בן אלעזר, לא עם הים בלבד התנה הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית. עד ההוא דכתיב, אני עדיין נטו שמיים וכל צבעם ציוויתי, מידי נטו שמיים וכל צבעם ציוויתי, ציוויתי את הים שיהיה נקרא לפני ישראל. ציוויתי את השמיים ואת הארץ שישתקו לפני משה שנאמר, האזינו השמיים. ציוויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע שנאמר, שמש בגבעון דום. ציוויתי את האורים שיחלקלו את אליהו שנאמר, והאורים מביאים לו. ציוויתי את האור שלא תזיק לחנניה, מישאל ועזריה. ציוויתי את האריות שלא יזיקו לדניאל. ציוויתי את השמיים שיפתחו לכל דניאל שנאמר, נפתחו השמיים. ציוויתי את הדג שיקיא את יונה, זוכרות? ויאמר השם לדג ויקיא את יונה. מה חז"ל רוצים לומר בזה? מה חז"ל רוצים? סליחה שהקראתי את זה מהר. חז"ל רוצים לומר שיש סדר, יש סדר בעולם. לים יש את החוקים שלו, ולשמיים וארץ יש את החוקים שלהם, ולעורבים יש את החוקים שלהם, ולדג יש את החוקים, ולאש, ולעריות, ולא משנה, ולכל מי שמופיע במציאות יש לו חוקים משלו. מתי נקבעו החוקים? בששת ימי בראשית. זה שריבונו של עולם אומר תנאי התנאתי, זאת אומרת שריבונו של עולם מראש מתנה שלפעמים יהיו יציאות מן הסדר. יציאות מן הסדר זה ניסים, נכון? שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, זה לא לעניין, זה לא קשור לסדרי ששת ימי בראשית. אבל בזה שריבונו של עולם מתנה מראש, אז בעצם הוא מגלה לנו שכל היציאות מן הסדר הן מתוכננות מראש בתוך הסדר. הסדר האלוקי זה לא רק שיהיה ים ותהיה יבשה והים לא ייקרא לעולם לשניים. זה חלק מהסדר. אבל לפעמים צריך שהים ייקרא לשניים, ואת זה ריבונו של עולם קובע מראש. אז זה לא משהו אחר, זה אותה תוכנית. וזה גם מה שכתוב בפרקי אבות. בפרקי אבות כתוב 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. אז יש ששת ימי בראשית, שבכל יום נקבעים כללים, אבל יש גם בין השמשות. בין השמשות זה כבר שקיעה, זה עוד שנייה, עוד שנייה כבר מגיעה שבת, ורגע לפני שבת ריבונו של עולם בורא כמה דברים שהם מחוץ לסדר, שהם הפוכים מהסדר, שהם משהו אחר מהסדר. מה זה הדברים האלה? פי הארץ. מה זה פי הארץ? מתי היה לנו פה שנפתח לאדמה? עם קורח ועדתו. קורח ועדתו, הפתח הזה שנפתח באדמה, זה משהו שנקבע בששת ימי בראשית. זה נס שהוא נקבע בזמן שנקבעו חוקי העולם, סדרי העולם. פי הבאר, זה הבאר שהולכת איתנו 40 שנה במדבר. פי האתון, זה האתון של בלעם שפותחת את פיה ומתחילה לדבר. הקשת זה איזושהי יצירה ש... נוצרת ממים ואש ביחד, אני לא יודעת איך להגדיר את זה בדיוק. כי זה סותר, הגשם והשמש זה כאילו סותר, כאילו כל אחד צריך להיות בפני עצמו, ופה יש חיבור של שני דברים, אש ומים זה סתירה, כאילו הם מצליחים לחבר בין אש למים. המן, כן, המטה של משה, השמיר, זאת הייתה תולעת שהייתה, מפרידה בין אבני הגזית כשבנו את בית המקדש. הכתב והמכתב שכתובים על הלוחות, אתם יודעות שזה היה כתוב אש שחורה על גבי אש לבנה, והיו רואים את זה משני הצדדים. אני לא יודעת להסביר לכם איך זה היה, ולמשל זה היה חרוט על הלוחות, ואיך למשל האות מם סופית הייתה חרוטה על הלוחות, אני לא יודעת כאילו איך האמצע שלה, אתם מבינות? איך זה נשאר באוויר, מם סופית יש לו, כאילו זה חרוט, זה לא כתוב על הלוחות, זה חרוט. מה קרה לאמצע של המם סופית? לא יודעת. והלוחות בעצמם, אז כל הדברים האלה, חז"ל רוצים לומר שאנחנו צריכים לדעת. אל תחשבו שיש את סדרי העולם, ויש איזה משהו כזה שקוראים לו נס, והוא לא קשור, הוא פשוט, בגלל שהוא הפוך מהסדרים, אז הוא לא קשור. לא, זה חלק מהתוכנית האלוקית. ולפעמים אנחנו נפגשים עם העולם דרך הטבע, ולפעמים אנחנו נפגשים עם העולם דרך הניסים. כן, בטח, זה קשור לכל הניסים. עכשיו הרב מדבר על הניסים באופן כללי. בסדר? אמרת, כל שיעור יש לו תפקיד משלו, בסדר? עכשיו הרב רוצה להסביר מה זה נס, בסדר? בשיעור אחר בעזרת השם נלמד, מה זה תפילה? בסדר? זה לא סותר. לא, יש לכל יום בששת ימי הבריאה את התפקיד שלו, בסדר? את החוקים שלו, את הסדרים שלו. רגע לפני שאנחנו מסיימים את המלאכה, אז ריבונו של עולם אומר לנו, רגע, אבל תדעו לכם שגם הנס זה חלק מהסיפור של ששת ימי בראשית. אל תחשבו שזה משהו, אופס, פתאום משהו השתבש, אז אלוקים אומר, טוב, אין ברירה, נפתח את האדמה. לא, זה הכל מוכן מראש. הכל נשתדל לברר, בסדר? וגם אחר בעזרת השם נתחיל ללמוד על אלישע הנביא ונברר גם כן דברים שקשורים לזה. כן, בטח. אני אוהבת שאתם שואלות שאלות. סימן שאתם איתי. מה עם הבחירה של האדם? טוב, אז נגיד משהו על הידיעה האלוקית והבחירה. ריבונו של עולם יודע כל מה שיהיה, מראשית עד אחרית, בסדר? אבל זה לא קשור לבחירה, זה לא משנה את זה שאנחנו בוחרים. אנחנו עושים את המציאות, אין מה לעשות. זה שהוא יודע, הוא יודע, הוא יודע הכל, הוא יודע גם מה שהיה עוד לפני שהעולם נברא, הוא יודע גם מה שיהיה אחרי שהעולם, לא יודעת מה יקרה לו. בסדר, אבל זה לא קשור. זה לא חוסם את הבחירה שלי בכלום. יש לי את כל האפשרות לבחור. כי מה לנו ולידיעה האלוקית? את לא יודעת מה האלוקים יודע. באמת, 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 יש לך את שתי אפשרויות, לבחור בימין ולבחור בשמאל. תמיד. ואת בוחרת. אלוקים לא... אז מה הוא יודע? זה לא סותר. הוא יודע, הוא שם. בסדר, הוא שם. אבל את לא יודעת. הבחירה היא שלך, היא לא שלו. הוא תמיד יודע. אני
אבחר לפי מה שצריך.
לא, לא. את תבחרי לפי מה שאת תחליטי לבחור. אין בן אדם, חוץ מפרעה שאלוקים הכביד את ליבו, אחרי שהוא היה כל כך, כל כך, כל כך רשע, אז אלוקים הכביד את ליבו, ונלמד על זה בעזרת השם כשנגיע לפסח, יש עוד זמן בעזרת השם. לכולם יש בחירה חופשית. תסתכלי מסביבך. יש אנשים שבוחרים בטוב, יש אנשים שבוחרים ברע, יש אנשים שבוחרים באמצע, יש אנשים שבוחרים לבן, יש שחור, יש אפור. בחירה חופשית, חופשית לחלוטין בעולם. לא, לא, לא. מה זאת אומרת? מה הכוונה אנחנו חושבים שהיא חופשית? היא חופשית. לא, השם החליט שבן אדם הוא זה שיסלול את הדרך בחיים שלו, הוא נותן לו הכל, הכל, הכל. אין משהו שאלוקים לא נתן לו לבחור. והוא בוחר. לפעמים בוחר בטוב, לפעמים בוחר ברע, לפעמים בוחר לא. וזה שיש ידיעה אלוקית, זה כאילו זה במקום אחר, זה מלמעלה, זה לא קשור. לוואי שנבחור בטוב, אני יודעת. טוב, אז בואו נראה. על כן אומר הרב, אין ערך הנס בלתי שייך אל הטבע, כי אם הוא מצומד הוא מחובר לו. וזה גם כן מכלל הכוונה של חז"ל, תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. מה זה תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית? דהיינו, שהנס יש לו יחס בהנהגה עם הטבע. הנס והטבע הם חלק מאותו סיפור. זה לא שני... ברור שזה שני דברים שונים, זה שני דברים שונים, אבל הם חייבים, הם שייכים לאותו רעיון, הם שייכים לאותו סיפור. ובזה מובן עניין הניסים בלא שאלה של שינוי רצון, מאחר שהם החלקים מהשלשלת הגדולה של ההנהגה הכללית, כמו הטבע. כן, אז יכולים להיות אנשים שיחשבו שכשפתאום קורה נס, זה בגלל שאלוקים שינה את הרצון שלו. בסדר? יום אחד אלוקים התעורר בבוקר והחליט שיש שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון. ממש לא. הרצון האלוקי זה דבר שלא משתנה. זה לא תלוי בשום דבר. זה שיש שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון, זה משהו שמכוון לאותו זמן ואותו רגע, ובלי זה תהיה משמעות אחרת למלחמה של יהושע. בסדר?
כן.
נו. אז אתם עשיתם את הנס, כן? אבל אלוקים, זה חלק מהתוכנית שלו. שאנשים יתפללו. ויקרה נס. מה? מה לא מתיישב? תסבירי.
אני מתפללת לנס, אבל בסוף, אגב לבחור, זה תלוי ברצון שלו, אז מה תעזור אפילו השם?
אני אומרת שוב, זה שני רבדים. הקדוש ברוך הוא, הוא יכוון בסוף שהתוצאה תהיה לפי התפילה שלך. בסדר? זה מחובר, זה מחובר, אבל זה לא מקטין מההשתדלות שלנו. לא, הוא לא משנה את דעתו. הוא יודע שבזכות שאת התפללי, אז יקרה הנס. הוא יודע את זה, אבל זה לא מפחית מהאחריות שלך.
הוא יודע אם אני אתפלל או לא.
כן, הוא יודע הכל. הוא יודע אם תעשי אפצ'י או לא. הכל הוא יודע, אין משהו שהוא לא יודע. אבל אנחנו לא יודעים.
אבל הכל יקרה שאני מניחה.
לא, זה בטח שזה משנה מה שאת תבחרי. זה בגלל מה שאת תבחרי, זה מה שיקרה. לא. הוא מכוון שיקרה התוצאות על פי מעשה בני האדם. יש דברים שהם אלוקיים, בסדר? יש דברים שהם אלוקיים, שהם לא קשורים למעשה בני אדם, בסדר? אני לא רוצה לתת דוגמאות. אבל יש דברים שקורים, זה לא קשור לכלום למעשה בן אדם, בסדר? לא יודעת מה. מישהו שהיה לו מום בלב, ופתאום הוא נפטר. בסדר? הוא לא ידע בכלל שיש לו מום, הוא לא ידע שהוא... לא ידע. משהו לא ידוע. בסדר, היה לו תוכנית אלוקית שבגיל הזה והזה הוא יעזוב את העולם. אבל אני לא מדברת על דברים כאלה. אני מדברת שבאמת, באמת בעולם הזה יש לנו אחריות בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. כן, הייתה מישהי. פתאום אני נזכרת בסיפורים, אחר כך אסור ל... אסור לסיפור. תעצרי את זה.
מה זה אומר זה שהוא מתקשר? אולי באמת אלוקים רוצה שתתחתן? אולי לא.
אולי אלוקים רוצה שתבדקי אם את התבגרת, אולי אלוקים רוצה שתבדקי אם הוא יתבגר, אולי ברוך השם שהוא לא רצה להיפגש איתך כי הוא בכלל לא נמצא במקום שאת. בסדר, אבל לא להגיד אוף, למה כל פעם זה קורה לי? זה קורה, כי הוא החליט שזה יקרה, ובסוף את החליטי איך תגיבי לזה. המון דברים שקרו, אנחנו אומרים, אופס, בטח זה קרה בגלל שזה היה צריך. פגשתי את הזה בגלל שזה היה צריך. לא. לבדוק באמת, באמת, באמת בשכל, איך זה קשור לחיים שלי.
אבל יש משהו מגדל דווקא בלהבין שכל הדברים שקורים לי, זה בעצם חלק מאיזשהו משהו שבסוף מוביל אותי. כי אם אני אגיד, כל הדברים שקורים זה לא השם, זה סתם אנשים שרצו לעשות את זה, אז אני לא אתקדם מזה. אם אני אבין
הפוך, שזה משהו שקשור שאתה יכולה. ברור שאת
יכולה.
אלוקים מתבונן מלמעלה, הוא לא משאיר אותך לבד. הוא לא ידע. אמרנו, אלוקים יודע כל מה שיקרה. אבל אל תקחי את זה לכל מיני מקומות של אוף, למה זה קורה. זה קורה כי אנחנו בתוך עולם ואנחנו בוחרים בחירות. ולפעמים הבחירות שאנחנו בוחרים, יש להם גם השפעה על אנשים אחרים. ברור שכדאי מאוד שתצמחי מזה, בסדר? זה שני שבילים. יש את השביל שלא לא להאשים את אלוקים בכל ההצרות שקורות לנו, בסדר? זה שביל אחד.
לא במקום של להאשים, במקום של להבין שגם הצרות האלה יש מקום. כאילו שהקדוש ברוך הוא הביא לי את הצרה.
כן, אז בוא נקרא לזה ברור, ברור. נקרא לזה ברור. אני לא מדברת על מה שצרה אמיתית היא צרה אמיתית. צרות, לא, הדוגמה שנתתי זה לא צרה, בסדר? זה דברים, כל מיני דברים מעצבנים, שבנות אין להם חשק להיפגש עם זה. אני חושבת שהיא יצאה גדולה מהחיים בסיפור הזה, בעיניי. לא אמרתי לה את זה בתור ציווי או משהו כזה, אמרתי לה, לפי דעתי כדאי, והיא בחרה בזה סתם, כי היא החליטה לבחור בזה. לפי דעתי רק תצמח מזה, לפי דעתי רק תגדל מזה. וגם אם הוא לא הסכים בזה, אז ברוך השם שהיא לא פרשה. קיצר, העולם מורכב, חכו. אתם מנסות להכניס כל דבר למגירות, זה לא הולך כל כך. קיצר, כי זה לא מגירות. סבבה, זה הכל מעורבב אחד עם השני. כן.
נגיד על כיוון אחר, אתה עובד כאילו תפילה עם ג'ורת כזה. אז נגיד אם אנחנו עובדות שבאות השם גאולה תגיע, כאילו, והיא תגיע בכל מצב, כאילו. אז השאלה אם נגיד אנחנו נתפלל וכאילו נבקש את זה ונשתדל להיות נכון מישהו שזה יותר קרוב,
בטח, ברור, ברור. כתוב, אני השם בעיתה אחישנה, חד משמעית. יש את קץ ויש להכיש את הקץ. ברור, אתם חייבות להכיש את הקץ.
ברור, אבל כאילו אני אומרת, אז יש כוח להפעיל, גם אם
בטח שיש כוח לתפילה, ברור, ברור. בואו לא נערבב, נלמד, יש שיעור על תפילה, בעזרת השם. אני צריכה, בדיוק את היום של המצב רוח, שבדיוק אז אני מלמדת את זה, אתם יודעות שזה הולך ביום ראשון לפי המצב רוח, ולא... אבל יש שיעור שנדבר על הכוח, על כוח פעולת התפילה בעולם. כן, כן, ברור, חד משמעי. זה חד משמעי. אנחנו מערבבות הרבה הרבה דברים ביחד. והחיים הם מעורבבים, סבבה, החיים מעורבבים, אבל בואו ננסה להבין מה הרב אומר פה, בסדר? זה מתחבר לכם להמון דברים אחרים, אבל בואו ננסה להבין מה הוא אומר פה. בואו ננסה. מסכימות? כן. אז הדבר, מה שניסיתי לומר זה שאין שינוי רצון. בסדר, אין אצל ריבונו של עולם שינוי רצון. אופס, יש איזה בעיה, בוא נקרא את הים. לא. אופס, יש איזה בעיה, זוכרות? כתוב שהדג של יונה היה מזומן מששת ימי בראשית. זוכרות? ואמן השם דג גדול. זוכרות? זה חלק מתוכנית, זה חלק מתוכנית. שכשהוא בורח מאלוקים יהיה איזה צוללת שמהר תתפוס אותו. כדי שהוא לא יתבע, כי אחרי שכמעט הוא טבע, כן. אז זה לא שינוי רצון, זה התוכנית. התוכנית היא כזאת, שיש סדר ויציאה מהסדר. סדר ושינוי סדר. סדר והפיכה של הסדר. זה הכל תוכנית אחת. זה הנקודה הראשונה שהרב רוצה ללמד, והדברים בחזל רק מייסדים את זה. טוב. על כן, באשר יסוד הטבע הוא המקום, כי הוא מקיף את הנמצא המוגבל, שהוא מוגבל גם כן באיכות, בחוקיו הטבעיים, כמו בכמות במקום, והדרכים שהיו צריכים להורות שהם נעלים מן הטבע בכללה, הורו לנו חז"ל שהם למעלה מן המקום. מקום ארון וכרובים אינו מן המידה, אם כן אין להם יחס נערך למקום בדרך פרטי. אז רגע, בואו ננסה להסביר. הרב רוצה לדבר על המילה המקום. נכון, כתוב הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום, והרב רוצה להסביר מה משמעות המילה מקום. אז מה הרב אומר? הרב אומר שלכל מקום יש גבול, נכון? כשאת נמצאת בקריית ארבע, אז את לא נמצאת לא באלוני הבשן, ולא ברובע היהודי, ולא ב... לא יודעת איפה, בדימונה. דיברו יותר מדי על דימונה, די מספיק. היה קצת... אני אמר לי, אוי, הייתה לי הרגשה שהיו קצת בנות מדימונה, אני לא יודע אם הסברתי מספיק מה היה שם, אמרתי, אכן כן, היו בנות מדימונה. אני לא יודע איך הגעתי לדימונה בדיוק, אבל בסדר, אנחנו נסלח לו. אז מה זה מקום? מקום זה משל לכל דבר שהוא מוגבל. אומר הרב, טבע זה דבר מוגבל. מה הכוונה? יש חוק ויש סדר, נכון? אמרנו, הים מגיע עד גבול מסוים, היבשה מגיעה עד גבול מסוים, הצמח צומח עד מקום מסוים, לא משנה, אני לא צריכה להביא דוגמאות. מקום זה ביטוי לזה, זה משל לזה, שיש לכל דבר חוק וסדר, גם מבחינה איכותית, עד איפה הדבר הטבעי הזה יכול להגיע, נכון? וגם מבחינה כמותית, כן? אז יש... המילה מקום היא מבטאת את הטבע. הטבע הוא מוגבל. הוא מוגבל בכללים, בחוקים, בסדרים שנקבעו בששת ימי בראשית. יש דבר שנקרא למעלה מן המקום. איפה זה למעלה מן המקום? אז כתוב על בית המקדש שהוא למעלה מן המקום. הוא מקום, ואני מקווה שנדבר על בית המקדש הרבה בעזרת השם בשנה הזאת. הוא מקום, אבל המקום הזה הוא לא מוגבל בחוקי טבע. למשל, זה מה שכתוב פה, מקום ארון וכרובים אינו מן המידה. הארון שהיה בקודש הקודשים, המידות שלו היו יותר גדולות מקודש הקודשים. אז איך הוא נכנס לקודש הקודשים? אני לא יודע. כי הוא לא מן המידה. הוא לא מוגבל בהגבלות הטבעיות של עולם הטבע. אז הוא יכול להיות יותר גדול מקודש הקודשים, ולהיכנס לקודש הקודשים. אין דברים כאלה. בסדר? זה, אבל בית המקדש זה לא מקום של טבע. בית המקדש זה מקום שהוא מעל הטבע. אז בואו נראה מה משמעות המילה המקום שאומרים בברכה. אומר הרב, אמנם כדי להראות יחס הנס אל הטבע, כדי להכיר שהכל הוא מעשה השם, אחד, ואין הטבע עזוב מההשגחה הפרטית כמו הנס, על כן חיברו בברכת ההודעה של הניסים יחס המקום. למה כשמדברים על הנס מזכירים את המקום? שהוא הנושא של הטבע. ברוך שעשה לאבותינו ניסים במקום. אפשר להדגיש את המילה מקום הזה. למה אומרים במקום? אפשר היה להגיד ברוך שעשה ניסים לאבותינו, בלי להזכיר את המקום. זה שאנחנו מזכירים את המקום, זה להורות שהניסים הם מחוברים ומשלימים את הטבע המתקומם. מתקומם זה מוגדר במקום. אז אתם יודעות שבזמן בית המקדש, כשאדם היה מביא קורבן תודה, קורבן תודה זה על נס שקרה לו, כן? כמו שהיום אומרים ברכת הגומל, על ניסים שקוראים לנו, על איזו שמירה אלוקית מיוחדת, אז היו מביאים קורבן תודה, ובקורבן תודה האדם היה צריך להביא 40 לחמים, ולהספיק לאכול את ה-40 לחמים בזמן מאוד 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 קצר. למה? כי הוא, בשביל להצליח לאכול כל כך הרבה לחמים בזמן מאוד קצר, הוא היה צריך להזמין אנשים שהיו שם באזור. ואז אנשים היו אומרים לו, אתה מזמין אותנו בגלל שהקרבת קורבן תודה? למה הקרבת קורבן תודה? ואז הוא היה מספר על הנס. למה, מה זה אומר זה שהוא היה מספר על הנס שקרה בו? גם היום, נכון, אומרים ברכת הגומל בציבור. למה אומרים את זה בציבור? תגיד את זה בבית. למה אומרים את זה בזמן קריאת התורה? אתה רוצה לברך? נכון, יש הרבה ברכות שאנחנו מברכים. בוא נברך את זה בשקט, או נברך ליד בן אדם אחד. למה מברכים את זה בציבור? ושהאדם הזה יספר על הנס שקרה לו. זה שקורה לאדם נס, זה לא רק הסיפור שלו, נכון? דרך הנס אנחנו מחברים את המבט שלנו על התוכנית האלוקית, אנחנו מבררים את המבט שלנו על התוכנית האלוקית. אז כשאדם מספר על נס שקרה, הוא מספר את סיפור התוכנית האלוקית. אז לכן גם ברכת הגומל זה בציבור, גם סעודת הודיה, נכון? אדם קורא לו נס, הוא ביום של התאריך של הנס, הוא עושה סעודת הודיה. הוא לא עושה לבד סעודת הודיה, הוא מזמין אנשים. הוא מזמין אנשים כי הוא רוצה לשתף את כולם בסיפור. שאנשים ירגישו את היד האלוקית שבסיפור שלו. כן, אני מקווה שאתם נשארות לשבת פרשת וישב, כדי שתשמעו את הסיפור של הרב שמעון בן ציון. נכון, תלינו על הלוח דברים שהוא כתב, תקראו. לא חייבות, כדאי. בסדר, אז קודם כל הרב מסביר למה בברכה אנחנו מזכירים את המקום. זה ברכה על נס, והמקום זה ביטוי לטבע, כדי ללמד כמה שהנס והטבע מחוברים ביחד. בסדר? זה נקודה ראשונה שהרב מסביר. נקודה שנייה שהרב מסביר, אומר הרב, ונכללת בזה גם כן ההערה, שאנו למדים ממציאות הניסים, שאין לנו דברים של מקרה במציאות, כי אם כל הדברים המזדמנים, הם נערכים בהשגחה של החוכמה העליונה, שאם היה נוהג רק הטבע, היינו דנים שאף על פי שכללות הטבע נערך בחוכמה והשגחה, מכל מקום אפשר שישנם דברים שהמציאות הכללית מחייבת את מקריהם, ולא שום תכלית נמצאת, אלא שהם מתחייבים מהתכונות הכלליות. זה תחילת ההסבר. אומר הרב, יש לנס עוד תפקיד. אם לא היו ניסים, אז האדם היה חושב שריבונו של עולם קבע חוקים בששת ימי בראשית. וזהו, והלך, ונעלם. וכל העולם כולו, הדברים קורים מעצמם, כן? אין באמת השגחה, אין באמת דיוק, אין באמת חיבור, אין באמת תוכנית אלוקית. השמש צריכה לזרוח בבוקר, היא זרוחת בבוקר, היא צריכה לשקוע בלילה, היא שקועת בלילה. הים צריך לגאות ושפל, אז יש גאות ושפל. צריך שיהיו עונות השנה, אז יש עונות השנה. אבל לא הייתה תחושה שיש פה איזה משהו מדויק, שיש תוכנית מדויקת, שהדברים מושגחים עד פרטי פרטי הפרטים והנימים הכי דקים של החיים. הייתה תחושה שבסדר, יש איזה משהו שמוביל, אבל המשהו הזה זה החוקים האלה. והחוקים הם כלליים ובסדר. והפרטים הם מחוץ, כאילו הפרטים הם לא, 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 לא באמת מדויקים. אומר הרב, מה קורה כשקורה נס? מה את אומרת כשקורה לך נס? מה את מרגישה? כאילו ריבונו של עולם לקח אותי, העביר אותי, שם אותי, שמר עליי, לא יודעת, כל מיני תחושות שהתרחש פה משהו מדויק לחלוטין, שכאילו היה משהו פרטי שקרה לי, משהו פרטי ששמר עליי, משהו פרטי שהשגיח, משהו פרטי שסידר לי את החיים, ואז אני מרגישה ממש שיש פה תוכנית מדויקת. אומר הרב, כשקורה נס, זה להזכיר לנו שמה? שהכל מדויק, הכל, הכל, הכל מדויק. לא רק הנס, הנס רק מאיר את זה, הנס רק מברר את זה, הנס רק נותן לי כוח לחזור אל הטבע, אל השגרה, אל היומיומיות, אל האפרוריות, ולהגיד, וואלה, גם זה מדויק. אז בואו נראה רגע איך הרב אומר את זה. אבל כיוון שנמצאים הניסים בהנהגה, שהם אינם קשורים אל תכונת הסיבות הכלליות, הניסים הם יוצאים מחוקי הטבע, הם הפוכים ממה שאמרנו קודם, מאלה שחושבים שיש חוקים, והחוקים מזיזים, 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 פתאום קורה משהו שהוא לא לפי חוקי הטבע. אז מה זה עושה? אם כן, ראינו שאין זה דבר מוכרח, זה לא הכרח טבעי כלל, שיהיו הדברים נמשכים מצד חיוביהם. לא, הדברים לא קורים בגלל שאלוקים פעם אמר לשמש לזרוח. לא, אלוקים נמצא כל הזמן, בכל פרט. למרות שהשמש היא עובדת מלפני כמעט 6,000 שנה. שהרי אין חיוב נמצא כלל, אין חיוב נמצא כלל. שאם היה חיוב נמצא, לא היה מקום לדבר יוצא מסדר הסיבות הקבועות. אם הכל היה מחויב, אם הטבע היה מחויב לחוקי ששת ימי בראשית, לא היו יציאות מהטבע, לא היו ניסים, לא היה שום דבר אחר, הכל היה אותו דבר. אומר הרב, אם כן ראוי לנו להשכיל שכל דבר יש לו תכלית מכוון מוסרי, ואפילו אותן הפרטים שאין לנו משכילים להם תכלית, עלינו לדעת שיש להם ערך שיבוא הזמן ויגלה תכליתם. אז הנס שהוא פרט שפתאום התרחש ומגלה שיש פה איזו השגחה מופלאה, הוא מגלה שבעצם כל הפרטים בהוויה, כל הפרטים במציאות הם השגחה מופלאה. לפעמים אתה מבין, לפעמים אתה לא מבין, לפעמים זה ברור לך, לפעמים זה מטושטש לך, זה לא משנה. הנס הוא זה שמעורר את זה, הנס הוא זה שמברר את זה, הנס הוא זה שמגלה את זה. על כן, אפילו דיוק המקום שבו נעשה הנס, אף על פי שאפשר לתלות הדבר במקרה, שאם לא היה במקום זה, היה במקום אחר, נכון? מה זה משנה שהנס הזה קרה במקום הזה? מה זה משנה? לא. יכול להיות שהוא יכול להתרחש גם במקום אחר? לא. הברכה שאנחנו מברכים, ברוך שעשה ניסים לעבדנו במקום הזה, זה אומר שיש ערך גם לפרט הקטן הזה שזה קרה דווקא פה. אבל הניסים מלמדים אותנו שאין לנו דבר קטן נעזב מהשגחה בדיוק, אין דבר כזה. על כן גם הדבר שאפשר לדון עליו דין מקרה, בסדר, זה היה פה, זה היה שם, אז חשוב. לא, ראוי להשכיל שיש בו תכלית של טובה. על כן כוללים אנו גם הזדמנות המקום עם מציאות הנס, להורות שכשם שיש תכלית נשגבה לעצם הנס, מעבר לזה שיש ערך לעצם הנס שהתרחש, כן יצא גם כן תכלית טובה מהתייחדו בזה. עכשיו אפשר להדביש את המילה בזה. בזה המקום דווקא, ולא התייחד במקרה, כי אם בכוונה תכליתית טובה. אז כשאנחנו מברכים, שוב, הברכה, הברכה היא שיעור, הברכה היא לחנך אותנו, הברכה היא לרומם אותנו. זה לא סתם מילים של ברכה. זה שהנס קרה דווקא במקום הזה ולא במקום אחר, זה חלק מהתוכנית האלוקית המדויקת של המציאות. וזה שאנחנו מודים על זה, זה שאנחנו מדקדקים בזה, זה ללמד אותנו, ללמד אותנו להתבונן, להבין, להעמיק, להיות מחוברים לתוכנית האלוקית. עכשיו את החלק האחרון הייתי רוצה שתנסו לקרוא בחברותות. מאה מילים והברכה אמנם ראויה לניסים, בסדר? אולי עד... עד המילים בדיבור פה, אתם רואות את המילים בדיבור פה? נשאיר בערך 2, 4, 6, 8, 10 שורות מלמטה, נשאיר לקרוא ביחד, בסדר? יש לנו זוגות. סיפרתי לבנות, שמצאתי... בערך לאן שמתחשק להם, עד איפה הן יכולות להגיע? הן יכולות להגיע עד האינסוף. אני אומרת בסוגריים שכשאת חושבת משהו חשוב, אל תחשבי שאת תזכרי את זה, מיד תכתבי, בשנייה שאת עוזבת את המחשבה הזאת באה מחשבה אחרת. אז מחשבות זה טיולים אינסופיים, אתה יכול להגיע למרחבי האינסוף, אתה יכול לחלום את כל החלומות הכי 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 דמיוניים ואינסופיים, וזה שם, זה במחשבה. אומר הרב שכוח הדיבור זה משהו אחר, כוח הדיבור הוא הרבה הרבה יותר עסוק בהווה, וגם הברכות שאנחנו מברכים זה ברכות שתקנו אותם על מה שמתפעל האדם בהווה. ברכות זה על דברים ששייכים להווה. אז מה קורה עם הברכה שלנו? מה נותן את הברכה שלנו שאנחנו מברכים אותה על נס שקרה? מה הבנתם מהדברים שהרב אומר? על מה מסובך שנברך בעולם הזה? על הטבע. למה מסובך שנברך על הטבע? כן, זה לא תמיד כזה נחמד, זה לא תמיד כזה פשוט. לפעמים נפגשים בעולם הטבע בדברים טובים, לפעמים נפגשים בעולם הטבע בדברים רעים, לפעמים בעולם הטבע יש אור, והכל בהיר וטוב, לפעמים בעולם הטבע יש חושך וחבל על הזמן, אתה בכלל לא יודע איך תצא מהבור. אתה לא מבין איך תצליח לנשום, אתה לא מבין איך תצליח לחזור לעצמך. אז אי אפשר לברך על ההווה. מי שמברך על ההווה, סליחה שאני אומרת, הוא חי בסרט ההווה, הוא מורכב ההווה, הוא מסובך ההווה, הרבה פעמים הוא כואב. ההווה, קיצר, זה לא תמיד אתה מצליח להגיד על זה ברכה. מה נותן לנו הנס? מה הנס מלמד אותנו? הנס הוא קורה בהווה, אבל הוא כאילו סוד כזה שמגלה מה? מגלה שכל מה שקורה בהווה, בסוף הוא מוליך, שבסוף, בסוף, בסוף נגיע אל מה? שבסוף נגיע אל הטוב, שבסוף נתקן, שבסוף האור זה שישלוט בעולם, שבסוף האמת היא זו שתשלוט בעולם. כשקורה נס, כאילו נס, זה איזשהו ביקור של העולם העתידי בתוך עולם ההווה. כי פתאום יסתדר, פתאום הכל יסתדר, פתאום הכל טוב, פתאום הכל כמו שרציתי שיהיה. אז הנס הוא כמו רמז אלוקי כזה להזכיר לנו שהוא בתוך ההווה, הוא מתרחש בתוך ההווה. והוא מגלה שההווה הולך אל הטוב, ומה שינצח בטוב, בסוף זה הטוב. ואנחנו פועלים למען הטוב, ויש תקווה שנגיע אל הטוב. זה מה שהנס עושה. פתאום בתוך המורכבות יש איזה חיוך כזה, איזה הערה כזאת, איזה חיבוק כזה מריבונו של עולם, שנותן לנו חיבוק אמיץ כזה בתוך ההווה, שאומר, אל תדאגו, עכשיו חשוך ומורכב וקשה ומסובך, אבל אנחנו הולכים לשם, אנחנו הולכים אל החיבוק הזה, אנחנו הולכים אל הטוב. אז זה הכוח של הברכה הזאת, זה ברכה שאי אפשר לברך אותה, על זה שהשמש זורחת, ועל זה שהחוקים הם מתקיימים. לא, לא, נכון, לפעמים יש ליקוי חמה, קורה. לפעמים יש גאות יותר מדי גדולה ששוטפת את הכל. ועוד כל מיני דברים שאני לא רוצה להזכיר. אומר הרב בסוף הדברים שלו, אמנם החפץ לראות גמר כל תכלית גם במעשה הטבע, הוא פוגם את הוד החוכמה העליונה. מי שאומר אני אראה בהווה גם את הטוב השלם, אז הוא פוגם. למה הוא פוגם? כי אי אפשר כלל ההנהגה מסודרת במערכה של חוכמה נפלאה המתרוממת עד שמי הנצח שתתראה בכל פרט ממנה, בכל עוזה וצדקה. אי אפשר. בעולם הזה כרגע אי אפשר לראות תמיד את התכלית, אי אפשר לראות תמיד איך הכל מדויק. הרבה פעמים יש לנו סימני שאלה, לא מבינים, לא מבינים, לא מבינים. על כן הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. מי שרוצה להגיד הלל כל יום זה הפוך, זה כאילו הוא לועג לתוכנית האלוקית, הוא בז לתוכנית האלוקית, הוא מזלזל בתוכנית האלוקית. כאילו הייתה הנהגה ארוחה בחוליות קטנות, שבכל חלק קטן נראה תוצאותיהם הטובות. אנחנו סיפור ארוך, 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 עם הרבה הרבה פרקים, ולא תמיד את נמצאת בפרק הטוב. לא תמיד הם חיים באושר ואושר עד היום הזה. אז אי אפשר להגיד הלל, אי אפשר להגיד כל יום הלל, אי אפשר. עוד, מה את אומרת? אדם שאומר הלל, בטח שאנחנו אומרים תודה, נכון? אנחנו אומרים ברכות השחר, אנחנו אומרים פסוקי דזמרה, ברור. אבל מי שאומר הלל בכל יום, וואו, איך אני מבין את התוכנית האלוקית, היא ארוחה מסודרת, מדויקת, אי אפשר. אי אפשר בעולם הזה, זה לא. בעולם הזה יש כאבים, בעולם הזה יש איסורים, בעולם הזה יש סיבוכים. אז זה הקטנה, דבר זה היא הקטנה לאין ארוך אל מעשי השם הגדולים. מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. זה עומק של דברים, זה לא, זה אי אפשר להבין במבט השטחי והקטן והמצומצם שלנו, כמה אנחנו בתוך העולם חיים. 120 שנה לעומת אלפי 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 שנות העולם, זה לא, זה קטן. אתה מתיימר להגיד שאתה מבין משהו שהוא ענק עליך. אבל כשקורה נס, אז זה כאילו, אני אומרת שוב, זה כמו חיבוק קטן מריבונו של עולם, זה כמו איזה הערה ברק כזה, שפתאום מאיר את המציאות ואומר, כן, יש פה איזו השגחה מופלאה. וזה נותן כוח גם להצליח להתבונן על הטבע, שהוא עדיין דרך ארוכה, מסובכת, מורכבת, אבל לדעת שהשם איתי, השם איתי, ריבונו של עולם איתי. בסדר, נעצור פה כי אני רוצה שתהיה לכם הפסקה, ויש פה פסקה מהשפת אמת, נראה אותה בשפת השם.